עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב ליושב ראש ש"ס ושר הפנים אריה דרעי.
בוקר טוב.
בוקר טוב. האמת שאנחנו רוצים לדבר איתך על כמה נושאים היום, כמובן הנושא הביטחוני כחבר הקבינט וגם ההוזלה בתחבורה הציבורית, אבל אי אפשר בלי שנתייחס קודם כל למשהו שבאמת מעסיק את בני התורה. מאתמול הסתלקותו של אחד מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי פועל שמואלביץ. אנחנו יודעים שמיתתן של צדיקים משמעותית מאוד, אפילו הגמרא אומרת שצדיק נפטר מן העולם, ראה בעל העולם. אני מבין שאתה היית תלמיד שלו לפני הרבה מאוד שנים.
כן, אני זכיתי באמת ללמוד אצלו כשנכנסתי כתלמיד חדש בישיבת חברון. הוא היה מגיד שיעור שלנו, הרם שלנו. באמת, מהרגע הראשון, ראית נסיך אמיתי, נסיך של תורה, נסיך של ממלכת התורה. ראית שגדל בבית של מלכות של תורה. היה מרביץ תורה אמיתי, שלא היה לו שום דבר, פשוטו כמשמעו, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, זה היה הרב רפואל, שלא היה לו שום שליחות אחרת בעולם, חוץ מהרבצת תורה בתלמידים. 24 שעות ביממה, היית רואה אותו יושב כל, מדבר בלימוד, זה היה עיסוקו כל הזמן, בכל חלקי התורה, הבקיאות שלו והחריפות שלו והעמקות שלו הייתה, אבל גם האצילות שלו, היושר שלו, ברח מכל מחלוקת. לא ישכח שגם אחר כך, בתקופות יותר מאוחרות, כשהקמנו את הארגון מתן, ביחד גדולי התורה, בזמנו הקימו אותו, מרנן ורבנן, ראש הישיבה, מרן הרב שח, ומרן רבנו, רבנו עובד יוסף, וגם בתקופות אחר כך, היותר מאוחרות, כשהיה נתק וריחוק לצרינו הרב, בעולם התורה, הוא הגאון רבי רפאל זצ"ל, תמוד לו לזכותו, עמד על זה, הוא היה חבר הנהלה, ולמרות שניסו ולחצו עליו כל מיני גורמים כאלה או אחרים, הוא היה מגיע לבית של מרן ודאג לכך שהישיבות ימשיכו ביחד. הוא שמר על זה היה אי השפיות היחידי אולי שהיה באותה תקופה של שמירת השלום ושל השיתוף פעולה. כמובן שראית,
כן, יהודי שכל כולו באמת תורה. אני אמנם לא זכיתי ממש להכיר אותו מקרוב, אבל
אני יכול לדבר על זה, כל כך באמת נעים ואצילות כזו שרק אצל תמיד חכם שמנחת קניינים אפשר לראות עליו.
כן, אבל אתה יודע מה, אני מסתכל על האירוע הזה, אני גם אומר לי לילדיי, נכון שצדיק נפטר מן העולם וזה כואב ולא תמיד זה טוב, אבל יש בזה גם משהו חיובי, והדבר החיובי הוא שאנחנו פתאום מגלים באיזה עולם אנחנו חיים. יש בעולם שלנו יהודים צדיקים, קדושים, תאורים, שכל מה שמעניין אותם זה רק תורה. שום דבר אחר לא. כלום. אז העולם הזה לא כזה רע כמו שאנחנו לפעמים רואים אותו. יש בו הרבה טוב, הרבה צדקות, הרבה קדושה, הרבה תורה. תלוי כל אחד לאן רוצה ללכת.
באמת, נקודה נכונה לדור הצעיר, שידעו שבדור שלנו עוד איתנו, חיים לא בתוך סיפורים, אלא חיים אנשים שבאמת מוסרים את נפשם בלימוד התורה, ואנשים גדולים שמצליחים למרות כל הניסיונות ולמרות כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, אבלי העולם הזה, אנשים שחיים בתוך עולם אחר לגמרי, עולם של תורה, עולם של אבותינו ורבותינו, באותה מסורת, באותה תורה, באותה הרבצת תורה, ומחנכים ומגדלים דור, וזה הדמויות שצריכות לעמוד לנגד עיניהם של הדור הצעיר שלנו.
טוב,
ברוך.
בעזרת השם. נעשה מעבר חד, כן. מה לעשות, אנחנו ככה בדור מבולבל. קודם כל, כחבר הקבינט, תגיד, מה אתה עושה מול דיווח שמתברר לך בסופו של דבר שהמחבל הנפשע, הנבל הזה שרצח את האם באותניאל, הוא ילד בן 15 וחצי. מה אפשר לעשות מול דבר כזה?
טוב, אין ספק, קודם כל שזה באמת, זה מזכיר לי את החנה ושיבת בניה, ששמעתי את האמצע הקבינט שלשום שקיבלנו את הידיעה הזאת. נועה, אמא לי 6 ילדים שנאבקת בכל כוחה כדי לשמור על ילדיה. ובסוף כשאתה שומע היום בבוקר, שזה ילד בגיל 15, וזה לא דרך אגב, זה מה שמאפיין לצערי הרב את רוב, גם אתמול בתקוע ילד שפצע את האישה שם, שהשם שלח לה רפואה שלמה, גם היא, גם שם מדובר בנער צעיר כזה, ורוב הפיגועים שבשלושה חודשים האחרונים, מאפיין אותם הגיל הצעיר, מה שלא יפיין אף פעם עד היום, את הפיגועים הללו. זה כנראה, אין ספק שזה השפעה של דעש, של הסתתה, של, שקורית.
אז מה אתם יכולים לעשות בקבינט? אתם יושבים ובונים עולמות עם כל הטכנולוגיה, עם כל הציוד.
אז בוא נגיד פה, תראה, קודם כל, באמת, הפריסה של כוחות צהל בכל... מצערנו הרב, כל יום מדווח, אתם כבר, זה כבר נידוש, אז אנחנו כבר לא שמים לזה, אבל כל יום יש ניסיונות כאלה, ועל המקום הם מונעים אותם, הם מבודדים את המחבלים או את המחבלות, הורגים אותם או שתופסים אותם, וברוך השם שרק המקרים לא רבים מגיעים לידי פגיעה בנפש. אז זה גם הפריסה של כוחות צהל, הרבה מודיעין, תופסים אותה מהר מאוד, וגם אנחנו מונעים מזה מלהידרדר. עצם העובדה שזה לא הופך להיות לתנפדה המונית, עצם העובדה שזה לא מתפשט לפרות סדר, עצם העובדה השם ירחם עלינו, שאנחנו יודעים כמה, הרי כל כוחות המשטרה והביטחון שיש ברשות הפלסטינאים והתנזים, אם חלילה וחס גם אלה השתתפו בדבר הזה, ולכן אנחנו עושים הכל כדי מצד אחד להמשיך לשמור על הסדר, על השיתוף פעולה עם הכוחות הביטחון, השיתוף הפעולה הביטחוני, ומנסים להקל כמה שאפשר על כלל האוכלוסייה, כדי שהיא לא תצטרף למהומות הללו, ואז באמת יהיה לנו בעיה גדולה מאוד. מצד שני, אנחנו עושים ככל יכולתנו, ואתה בצדק אומר, אין לך מודיעין, אין פה איזה ארגון, אין פה איזה משהו שאתה יכול לסכל אותו, למרות שאתה שומע בזמן האחרון פה, כמו מפגעים במזרח ירושלים, שחמאס שניסו לעשות כל מיני, יש התארגנויות קטנות כאלה, אבל הרוב זה ילד קם בבוקר, רואה בפייסבוק, או רואה באיזשהו דבר, איזה פרסום מחליט, קם לבד, לוקח סכין, לא צריך נשק, לא צריך זה, ועושה מה שעושה, השם ירחם.
את זה אנחנו יודעים, אבל אתם כמדינה, אתם כחברי קבינט, יש לכם איזשהו פתרון, או שגם משם אתה אומר, רבותיי, קדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאנחנו לא מנהלים את העולם?
זה אני אומר לעצמי כל הזמן, בכל רגע ורגע, שאנחנו רואים שאין לנו על מי להישען בסוף אל הבן של השמיים. כמובן שאנחנו צריכים לעשות השתדלות, אבל שנדע, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך, וצריכים לדעת גם להתמודד ולחיות עם זה. גם משימה שלנו לדאוג לכך שהכלכלה ושהחיים ימשיכו. מצד שני, אני לא מקבל את הטענות, אמין, של הלכת לתת ענישה קולקטיבית ולעניש, ואנחנו עושים...
למה לא? אין להם מה להפסיד, אבל תחשוב שנייה על הפלסטינים. מה יש להם להפסיד? הולכים לבצע פיגוע, הצלחת לבית, לא הצלחת, לא יקרה לנו כלום.
מוטי, אבל תזכור דבר אחד, בוא, חברים, צריך לזכור, כך נתונים סטטיסטיים, גם עם זה, עם כל זה, עם כל הכבוד, גם עם המספרים צריך להתמודד, כן? כמה פיגועים יש, כמה אנשים משתתפים בפיגועים, לעומת כלל האוכלוסייה, וכל יום עובדים כאן קרוב ל-60 או 70 אלף פלסטינאים, ובינתיים, אחד אולי, שגם לא היה בלתי חוקי בתל אביב, שהיה מפועלים שנתנו להם אישור להיכנס לשם, בכל זאת החיים ממשיכים, מדינת ישראל ממשיכה, אנחנו חיים, אין מה לעשות עם עם אחר בתוכנו, מספרים גדולים מאוד, והמשימה שלנו היא לא להביא את זה לאימוד ולהגיד אין מה להפסיד לשני הצדדים על הבונה לחד עשור, אלא לדעת לחיות ולנהל את זה, ומצד שני לעשות ככל יכולתנו. אין עוד מדינה בעולם שמתמודדת עם מה שאנחנו מתמודדים עם האתגרים הללו. אנחנו פורסים את כוחות הביטחון כמעט עד הקצה, גם כוחות הצבא וגם כוחות הביטחון והשב"כ, הם עושים עבודת קודש, ואנחנו צריכים להתפלל לבורא עולם. מה נגיד, חייב להמשיך. אם אני חוזר למה שאמרת, אין ספק שלומדי התורה בעת ההיא צריכים לעשות מאמצים עוד יותר גדולים בלימוד התורה ובתפילות לבורא עולם, כיוון שאנחנו כיהודים מאמינים יודעים בסוף בסוף שבסוף זה חשבון נפש של כולנו, לא שלהם, שלנו, שאנחנו צריכים לעשות. שאם זה בא לנו, אנחנו גם רואים את המחלות, השם ירחם, שבאים עלינו, ואת המגפות הללו, וכל מיני אסונות שקורים בתוך הציבור שלנו גם. זה הכל כמובן עורר אותנו, גם אנחנו.
אומרים עליך שאתה קוסם, עם יכולות שאין לאף אחד, ואתה יכול לעשות את מה שאחרים לא יכולים. אתה בחור מוכשר. אז אולי במקום שתתעסק בלהוריד לנו מחירים בתחבורה ציבורית, ולדאוג דברים אחרים, תפשיל שרבולים, תיכנס לסיפור הזה מול הערבים, לך תדע, אולי יקרה משהו. אני זוכר שבעבר היה לך חיבור מאוד טוב איתם, כלומר הצלחת לייצר קשר חזק שהרבה ערבים תמכו בשס. לך תדע, אולי במנטליות הישראלית הקלאסית יש ניתוק מול הפלסטינים.
אני מבין שהורדת המחירים זה דברים קטנים, אתה אומר, אני מתעסק את זה לאנשים אחרים.
לא, עוד מעט נדבר על זה, אבל זה לא מעט השלום הפלסטינים, זה קטן.
כן, אבל קודם כל בואו אנחנו צריכים לדאוג, בואו, אל תשכח את זה, זה גם הייתה צוותו של מרן, לדאוג לעניים, לדאוג לשכבות החלשות. תראה, אנחנו יודעים שאם אין קמח אין תורה. מוטי, אנחנו יודעים שחלק גדול לצערנו.
רגע, רגע, נדבר עוד מעט על הורדת מחירים, אבל אני שואל למה שאתה לא תיכנס לתמונה הזאת.
בסדר, כל אחד במשימה שלו וכל אחד. אני עכשיו כשר הפנים, אז ברור שיש לי גם עכשיו מטלה גדולה בכל המגזר הערבי, שגם אותו אנחנו צריכים לדעת לעשות הכל כדי שהוא לא יצטרף וכדי שהוא לא יפרוס.
אתה מבין אבל מה אני אומר כשאני מתכוון שאולי אתה יכול לפתח מולם שיח שהישראליות לא מצליחה?
אני מבין את זה, אני מודע לזה, אבל אני גם יודע כל אחד צריך להכיר את מקומו ותפקידו, יש לי תפקידים ויש לי משימות, אני לא מופקד על בעיות החוץ הביטחון, ואני לא, אני עושה את עבודתי במסגרת, ואני לא רוצה לפרט בקבינט, אני אומר שמה את דבריי בצורה ברורה ביותר, אני מנסה להשפיע כמה שאני יכול, אפילו בכיוונים שאתה אומר, אבל צריך לזכור, יש ראש ממשלה, יש שר חוץ, יש שר ביטחון, ואני חלק מצוות וחלק מממשלה שיש בה דעות שונות כאלה ואחרים, אבל אני, המשימות שלי שקדוש ברוך הוא נתן לי ושל העת הזו כיושב ראש תנועת ש"ס, היא להתעסק מצד אחד לשמר כמה שיותר את עולם התורה הספרדי, לפתח ולגדל אותו, ומצד שני לדאוג לשכבות החלשות. זה המשימות שאני מתעסק בהם עכשיו בעיקר.
תשמע, האמת, נוראים הם חייהם של הפוליטיקאים. למה? אני פותח הבוקר חלק מהעיתונים או אתרים, ואני מנסה למצוא שם כותרות, ואני רואה שעוסקים בהכל, אבל אף אחד כמעט לא מדווח בכותרות הראשיות על ההוזלה של קרוב ל-15% במחירי התחבורה הציבורית, שצריך לזכור, תחבורה ציבורית משתמשים בעיקר השכבות החלשות. ואני אומר לעצמי, איזה תסכול זה? פוליטיקאי יכול לעבוד כל כך קשה, וללחם מול כל העולם, ולהם על משברים קואליציוניים, וכמעט לפרק ממשלה, בסוף הוא משיג את יהודו, הכנסים את זה באיזה עמוד אחורי, אבל אם הוא רוצה להתמנות למשרד הפנים, לא, זה כבר כותרות ראשיות, זה מפתח את המהדורות, זה כל הפרשנים מתייחסים לסוגיה הזאת. איזה כפיות, איזה חיים איזה, פשוט לא מבין איך אתם עומדים בזה.
לא לחינם, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, כן, אבל תראה, הנחת, תראה, אני כשהשמחה והנחת הכי גדולה שלי, קודם כל באמת אתמול הייתה לי שמחה, שסוף סוף הבאנו את זה לידי, זה לא פשוט, זה הטבה של 650 מיליון שקל, זה נכון, אתה צודק שזה לא אולי מקבל את הביטוי הגדול כפי שצריך לקבל, אבל מה זה משנה? אני מקווה שבימים הקרובים, בעזרת השם, כשהיא תיכנס להנחה לתוקף, כשאנשים, כשמשפחה עם כמה ילדים יקנו את הרף קווי, ויהיה להם הנחה משמעותית של 15% חודש-חודש, שזה מצטבר בסוף להנחה מאוד משמעותית, זה הנחת הכי גדולה שיש לך, שאתה יודע שעזרת, כמו שאמרת, בעיקר למשפחות הנזקקות שמשתמשות, ציבורית והילדים הקטנים שלהם, זה לחם חוקם בוקר, צהריים וערב, התחבורה הציבורית, ובעזרת השם, שבוע הבא אני אביא גם את הנחה במים.
וכמה זמן ההוזלה הזאת היא תמידית, או שלגמה זמן נגבלת?
תמידית, ואני חייב
לעוד עוד שלושה חודשים יבואו, יגידו, תשמעו, חסר כסף, צריך לעלות
לשים את התחבורה הציבורית. עשינו כאן מנגנונים שאי אפשר, הרי לא לחינם נאבקתי כל הזמן, בגלל שזה יהיה בחקיקה, ולא סתם בהחלטת ממשלה. וגם ועדת הכספים של הכנסת, אני על זה רוצה להודות לידיד גר משה גפני, שבאמת כל הכבוד שיצא פעולה בצורה יוצאת נקלה כדי שהחוק יבוא מהר, הוא שם אתמול עוד מקדם ביטחון, שאם הרי בשביל לעלות המחירים צריך שר התחבורה ושר האוצר. אז קודם כל אני סומך על שר התחבורה, שהאינטרס שלו שהתחבורה תשאר בזול ולא יקר אותה, אבל הם הוסיפו שם סעיף שצריך אישור גם של ועדת הכספים של הכנסת, תוך שבוע, אז לכן אני סומך, יש לנו מספיק, אני לא רואה כנסת או חברי כנסת, קואליציה, אופוזיציה, זה לא משנה מי שיהיה, שילך לעלות אופם לשכבות החלשות התחבורה הציבורית. זה היה המשימה, על זה היה מאבק כל החצי שנה, אם זה בחקיקה, אם זה בצורה של
הנחות. אוקיי, כמה כסף זה עלה למדינה?
650 מיליון שקל רק התחבורה הציבורית, ושבוע הבא, בעזרת השם חוק המים, שאני מביא הנחות על המים, זה עוד 300 ומשהו מיליון שקל, וגם יש לנו הנחות בחשמל.
כלומר, מיליארד שקל מיליארד. כמעט.
מיליארד, אם החשמל זה מיליארד 100 מיליון שקל.
מתוך כמה?
מתוך מה?
מה תקציב המדינה שלנו?
לא יודע, מה זה משנה כמה זה, כמה מאות מיליארדים, אבל זה סנונית ראשונה. ציינו את זה.
כן, אבל אני אגיד לך למה זה משנה, כי בבחירות אתה הבטחת לנו משהו אחר. אתה הבטחת שיהיה חוק מעם אפס על מוצרי המזון. בסופו של דבר, זה יצטמצם בתחבורה ציבורית ומים.
אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך גם למה, מוטי. זה נכון, הצהרתי הצהרות, אבל גם צריך ללמוד אותם אחר כך. עשינו את ההסכם קואליציוני, התברר, הרי אתה יודע, את יודע שאין מעם על פירות וירקות, מוטי?
כן.
אין מעם על פירות וירקות. בואו, צייתי לשוק, צייתי לחנויות, איפה ההנחה הזאת? אין שליטה להנחה, כיוון שהפירות והירקות הם לא בפיקוח, אז אתה מוריד את המע"מ, ובסוף מי שלוקח אותו זה המתווכים, הסוחרים, המוכרים, האזרח מאבד את מדינת ישראל, הפסידה כמה מיליארד שקלים.
אבל את זה ידעת לפני הבחירות גם, לא?
לא, דקה, לא. לא, לכן אני אמרתי, אני הולך לעשות הורדת מע"מ על מוצרי יסוד שבפיקוח, שאז אתה יודע שאתה מפקח על המחירים, אתה גם שולט על המחיר. ואז התברר לנו, כשנכנסתי כשר הכלכלה, עשיתי עבודה יסודית, כמה אני, הרי עיקר המטרה שלי הייתה להוזיל למשפחות הנזקקות. ומוצרי היסוד שבפיקוח זה 29 מוצרים, כשעשינו חשבון כמה מתוך זה תגיע, כמה יריחו משפחה, התברר ש-29 שקל לחודש סך הכל, כל ההנחה הזאת של הורדת המע"מ על מוצרי יסוד. למה? כיוון שרוב המוצרים האלה, הצבא משתמש בהם, בתי מלון משתמשים בהם, במסעדות. ולכן החלטתי, מה זה, לבזבז מיליארד שקל, מיליארד 100 מיליון שקל, בשביל שהמשפחות נזקקות יקבלו 29 שקל לחודש. חבל, זה באמת בזבוז כסף. ולכן, אני לא מתבייש, אני לומד כל הזמן, ואני מתקן, והגעתי למסקנה.
כי אתה אומר, טעיתי לפני הבחירות שאמרתי את זה, ולא למדתי, עשיתי שיעורי בית כמו שצריך.
אני כל יום לומד, אני
כל יום.
נכון, כל יום הגעתי למסקנה שחשמל. תחבורה ציבורית, שכמו שאמרת בתחילת דבריך, אמרתי שרוב המשתמשים בזה משפחות נזקקות, ואז ההטבה תהיה הרבה יותר גדולה. מדובר פה על הטבה של 150-200 שקל לחודש למשפחה עם כמה ילדים.
וגם המים, אין ספק שבתחבורה ציבורית בסוף, לא מה, התחבורה הציבורית זה משפיע הכי הרבה על השכבות החלשות.
אבל זה סנונית ראשונה, בעזרת השם. אני מקווה שזה יהיה עכשיו עוד כיוון לממשלה. הממשלה היחידה שיכולה, היחידים שיכולים להוריד את יוקר המחיה ולעזור למשפחות לנזקקות זה הממשלה. Okay. לא ועדות ולא כל מיני תחרויות. זה, כשהממשלה מורידה מיסים עקיפים, או כשעושה הנחות משמעותיות, זה הנחה שאפשר לצאת למשפחות.
טוב, ברשותך אנחנו צריכים לסיים עוד שתי שאלות קטנות.
בבקשה.
מאוד עניין אותי לדעת איך הרגיש אריה דרעי כשהוא, כמו שאמרתי קודם, רואה שהתקשורת עוסקת ב... אינטנסיביות רבה סביב מינויו לתפקיד שר הפנים. אתה מבין את אלה שחושבים שאסור לך להיות שם?
אני מלמד זכות עליהם. אני אגיד לך, אני מלמד זכות, כיוון שאני רואה את זה. א', תראה, באמת אני לא מתעסק עם זה הרבה, אז אני לא מדבר הרבה עם אנשים, אני גם לא מתראיין על זה. אבל כשיוצא לי מעט לדבר עם כמה עיתונאים, או אפילו עם כמה מחוץ, אפילו חבר כנסת שבאו לשאול אותי ולהתעניין, הם פשוט מאוד, יש חוסר מודעות, ואני מבין אותם. זה מדובר על מקרה שקרה לפני 25 שנה או יותר, ואנשים לא מבינים על מה מדובר. מישהו זרק, ואני יודע מי שזה, אבל אני לא אזכיר את שמו עכשיו, זרק איזושהי אמירה עיתונאית כזאת, איזו אמירה פופוליסטית, דרעי חוזר לזירת הפשע, וזה נתפס לצערי הרב אפילו אצל אנשים רציניים. ופה זה קצת מקומם, כיוון שאני הרי לא מתמודד עכשיו אם מותר לי להיות שר או אסור לי להיות שר. זה כבר בגץ פסק לפני חצי שנה, פה אחד, דחה את העתירות, נגמר הסיפור הזה כאן. כל מה שהשתנה עכשיו כביכול משרד הפנים, שזה שונה ממשרד הכלכלה, כיוון שפה התערה, אנשים שוכחים שהאישום העיקרי שהיה לי במשרד הפנים, הכתב אישום הציבורי, כתב אישום קשה של 6 אישומים, שעמדתי לפני בית משפט עם 3 שופטים בירושלים, וזוקיתי מהאישומים הללו, והורשעתי בסוף רק על אישום אחד קטן של ניגוד עניינים, וקיבלתי 10,000 שקל קנס. עכשיו, מה המשמעות של כל זה, מוטי? שאם לא היה כתב אישום האישי, שומעת, אני אפרט, אני אדבר עליו מילה אחת, אז הייתי חוזר למשרד הפנים, ומדינת ישראל הייתה מחזירה לי את כל הוצאות המשפט שהוצאתי אז. ולכן זירת הפשע כביכול היא זירת ההפך הזכאות שלי. בית המשפט לא הזיקה אותי מחמת הספק. בית המשפט אמר שכל מה שעשיתי במשרד הפנים עשיתי כדין, והייתי חייב לעשות את זה. זאת אפליה מתקנת נגד מוסדות דת.
תגיד, אנחנו נוראים על אותו תיק, לא אני יודע על דברים אחרים. המדינה,
לא, דקה,
התקשורת
דקה,
מדברת אחרת לגמרי, מאיפה אתה
נכון,
מביא את זה?
נכון, יפה, טוב, הנה, מוטי, זה כתב האישום הציבורי. הרי מה קרה כאן? כשהייתי שר הפנים, מרדכי גילת, מרדכי גילת התחיל עם כתבות על מה שאני עושה במשרד הפנים, שאני מעביר מאות מיליונים למוסדות דת ומקורבים. אחר כך היה דוח מבקר את המדינה מרים בן פורת. לאור זה התחילה חקירת משטרה על הכתב אישום, על הדבר הזה. ומזה נולד כתב אישום הציבורי. בשלהי הפרשה נוצר גם הכתב אישום האישי, שמולך הגינת בכלל לא התעסק איתו ביחד. עכשיו, מה זה כתב אישום האישי? אין לו קשר למשרד הפנים. אין לו קשר, לא נתתי שום תמורה ממשרד הפנים. האשימו אותי שכשהייתי מנכ"ל משרד הפנים ושר הפנים, חבריי לישיבת לבנים, כביכול נתנו לי
כסף. רגע, בוא רק תדייק, אתה כן הורשעת בבית משפט, רק בית משפט העליון זיקה אותך בנקודה הזאת, נכון? אם אני זוכר נכון.
לא, 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 אנחנו מרביבים. מה שהורשעתי בבית המשפט, ואחר כך בבית משפט העליון, זה נקרא כתב אישום האישי. לא קשור לעבודתי במשרד הפנים. זה לא קשור ל... אין, אף אחד לא ישים אותי.
על מה היה זיכוי בבית משפט העליון?
על, על, ב, על, ב, על, על חלק מהדברים שישימו אותי בבית משפט המחוזי, אז בית המשפט העליון הוריד את זה. במקום 250 אלף דולר, קו יכול שוכן, הוריד את זה ל-50 אלף דולר או 60 אלף דולר. אבל היה עוד כתב אישום, עוד בית משפט אחד, שלא לא השופט צמח והשופטת נאור, היה השופטת דותן, בהרכב של שלושה שופטים, היה כתב אישום ציבורי, שהתנהל במשך קרוב לשנה, ושם זוכיתי בכל האישומים שקשורים למשרד הפנים. ככה שבאמת זה עוול, אני לגיטימי שמישהו חושב שאני לא צריך להיות שר, כן צריך להיות שר, זה ויכוח הזו, הוא לא הוויכוח שמתנהל עכשיו. ללכת ולהשים עכשיו שאני כביכול חוזה למשרד הפנים, למקום ששם פשעתי בו, זה הדבר שהוא באמת...
תגיד לי, בהנחה שבאמת הרשאה הייתה על משרד הפנים, ושם היו הבעיות, אז היית כן מבין את אלה שחושבים שאסור לך לחזור?
אני לא חושב, אני חושב שברגע שאישור שאני יכול להיות שר, אז מה זה משנה לאיפה אתה חוזר? תגיד לי, וכשר הפריפריה אני לא שולט על כספים, וכשר הכלכלה שהיה לי משרד קרוב ל10 מיליארד שקל, אז לא שלטתי מה שזה, באמת, מה ההבחנה הזאת כאן? מה? ואם הייתי שר הדתות, כן היה מותר?
נגיד משהו אישי, האמת בפרקטיקה של החיים, ההפך, אני חושב שהשר היחידי שאין סיכוי שיהיה שם שום דבר שמריח אפילו, זה אתה, כמי שנכווה פעם
אחר. מישהו זרק מה שזרק, חלק מהם, או משטחיות נתפסים במה שנתפסים.
אתה נפגע מזה? זה פוגע בך?
אני מהרגע הראשון נכנסתי למשרד הפנים, אני עובד שם, אני לא, באמת זה לא מעסיק אותי, אם לא היית שואל אותי עכשיו לא הייתי מעלה את הנושא הזה. יש דיון בבית המשפט שנקבע, סתם דרך אגב גם זה אבסורד, דמין, ביקשו להוציא צו ביניים בבית המשפט שאסור לי להיכנס למשרד הפנים, הוא לא נתן, צו על תנאי לא נתן, קבע דיון לשבוע הבא ביום שלישי, והנה תראה שלשום, העותרים, אותם אלה שמעו שאסור לי להיכנס לרגע לבית המשפט, למשרד הפנים, כן? ביקשו דחייה בגלל שאחד מהעותרים, עורך דין שרגה, נמצא באותו יום בחוץ לארץ, אז זה כבר לא דחוף, אז דחו את המשפט לצוי לשני.
כן, אבל בינתיים אתה לא ממש יכול לתפקד שם, נכון?
לא, אני מתפקד כרגיל, תאמין לי בכל, זה לא מטריד אותי, אני מתפקד, ואני מקיים ישיבות וסיורים, ואנחנו ממשיכים כרגיל עם כל הכבוד.
טוב, מבקשים ממני לשאול אותך, האם יהיה חוק נורווגי בשס? אני לא מבין למה זה חשוב, זה חשוב, מה, יש...
זה חשוב, אני אגיד לך, זה כן חשוב, זה כן חשוב, כיוון שחשוב שיכנס עוד חבר כנסת, עוד כוח, זה מה זה, עוד כוח.
גואטה ייכנס?
כן, ייכנס.
מתי?
לא הזמן רב, בשבועות הקרובים, אולי אפילו לפני זה, מועצת חכמי התורה כבר נתנה דאטה בכך והביעה את רצונה ואת החלטתה שהוא ייכנס.
שר הפנים ויושב ראש השר ידרי, תודה, יום טוב שיהיה.
תודה רבה, כל טוב.